שלום לכולם, פרק נוסף של יאללה to the cloud native, ואיתי כמו תמיד, אבי היקר, מה עניינים אבי?
הכל טוב, מה קורה אריאל?
בסדר, סגר, סגר, אין לי מילה אחרת, מקווה שכולנו נצא מזה כמה שיותר בריאים ושלמים, גם בריאותית וגם נפשית, ואורן על יקר לא פחות, מה עניינים אורן?
כל מעולה, כל מעולה.
איך עניינים באנגליה?
Same as Israel. סגר, כמו שאתה אומר, סגר.
כן, בסדר. מזל שזכינו להיות בסגר. ובואו נלך נעבור לעולם הטכנולוגי המעניין יותר שלנו אולי. דיברנו על המון דברים, פירטנו את כל מה שקורה בעולם של הרכיבים של עולם הקוברנטיס, דיברנו מסביב, דיברנו איך ללמוד. יש לנו קלאסטר באוויר, יש לנו פוד באוויר, לא משנה מה יש לנו. מה אנחנו צריכים לבוא, ומה אנחנו יכולים לעשות כדי לבדוק שהוא עובד, שהוא תקין, איך זה עובד בכלל, אתה יודע, דברים מסתובבים שם, כל מיני פודים, תעשה לנו קצת סדר, אורן.
כן, אז באמת היום נתמקד קצת יותר על טראבל שוטינג, ועל איך מקבלים אינסייט על מה שרץ, ואולי קצת גם על המטריקס סרבר. יש לנו קוברנטיס קלאסטר, רץ, הכי טוב זה פשוט לראות את זה על הקומנד ליין ועל המוצר. אם אני יעשה פרינט לאיזה קובץ של NGINX, זה הקובץ שנעבוד עליו, זה בסך הכל יקים איזשהו דיפלוימנט של NGINX, שכמו שאתם רואים כרגע מקונפג לשני רפליקות, זאת אומרת הוא ירים שני פודים על גבי השרת, הוא ימשוך את זה מ-image registry שהוא harbor.tanzworld.com, זה ה-image הוא NGINX, והוא יקים איזשהו סרוויס של load balancer על גבי השרת. עכשיו, כדי לייצר סיטואציה של בעיה, אני רוצה להחליף את השני רפליקאס ב-100, זאת אומרת, אני אעשה להרים אפילו 1,000, אני אעשה להרים מלא 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 פודים עד גבי השרת, משהו שבוודאות יחנוק את הקלאסטר הזה. אני לא יודע אם אתם זוכרים, אבל דיברנו על זה בעבר, kubectl get nodes, יראה לי כמה שרתים יש בתוך אותו קלאסטר, וגם אמרתי בעבר שהדוקר דסטופ שאתם רואים פה, זה בעצם הדוקר על Windows שיש לי, שרק הפעלתי את הקוברנטיס סרוויסס, דרך מאוד קלה, פשוט לשחק עם קוברנטיס ולהבין מה המגבלות שלו. כמו שאתם רואים, זה קוברנטיס רגיל לחלוטין, אפסטרים, אני עובד איתו בדיוק באותה צורה. לפני שאני אעשה את השינוי ובעצם יריץ את אותו NGINX deployment כדי לחנוק את השרת, לקוברנטיס עצמו יש מנגנונים לצפייה במטריקות, של הקלאסטר עצמו. אז אני יודע שאתם זוכרים שאני עצלן, אז במקום קוב קונטרול אני עושה K, אז K top, לנוד נגיד, זו פקודה שבעצם תביא לי את ה-health state של הנוד עצמו. כמו שאתם רואים, matrix API not available, זאת אומרת, אין לי כרגע את המטריקות מותקנות על השרת, בשביל זה אני צריך להתקין רכיב שנקרא matrix server, משהו שאתם יכולים לחפש אותו בגוגל, הוא upstream, הוא open source, ובעצם יוריד לכם איזשהו קובץ YAML, שנראה ככה, שבסופו של דבר הקובץ YAML הזה לוקח את המטריקות ומציג לכם אותו בצורה ויזואלית על גבי הקוברנטיס. הדבר הראשון שאני אעשה, זה אני יפיץ את אותו YAML פייל של המטריקס. So, אז זה create-f, matrix server, ואני פשוט מריץ אותו על הקלאסטר, הוא יתקין אותו ב-cube system, זאת אומרת ב-namespace של הקוברנטיס system, וברגע שהפוד הזה למעלה, אז אני כבר יכול להריץ את הפקודה שרצתי קודם, שזה קוב קונטרול טופ. טופ נוד, טופ פוד, יראה לי בעצם מה הסטטוס של הנודים והפודים בתוך אותו שרת. בינתיים, בואו נשנה את ה-YAML פייל של ה-NGINX, ונפציץ את השרת, נראה מה קורה. מצד ימין אתם רואים את Octant, Octant הוא Open Source UI for Kubernetes, בסך הכל מה שאוקטנט עושה זה הוא עושה digest ל-cube config file, cube config זה הדרך שבה אתם מבצעים את האותנטיקציה לשרתים, והוא מאפשר לכם לראות בעצם את הרפרזנטציה של השרת ומה רץ עליו. דיברנו על זה קצת בפרק הדשבורד. בפרק הדשבורד לפני זה. אז כרגע אני מחובר לאוקטנט, מחובר לשרת שלי, אתם רואים דוקר דסטופ, ואני ב-NGINX namespace. בואו נשנה רגע את ה-YAML פייל, אני אשנה את הקובץ nginx.yaml, אני פותח את הקוד שלי, ואני אשנה פה במקום 2, נעשה 200. שמרתי את הקובץ, ועכשיו אני יכול בעצם להפיץ אותו על השרת, אז create-f, nginx, ב-namespace nginx. עכשיו, זה אוטומטית יצר לי deployment, אתם רואים אותו כבר מצד ימין בתוך האוקטנט, ואתם רואים את הפודים מתחילים לעלות. 124, 154, 191, הוא יגיע ל-200. הדיפלוימנט עם 200 פודים. אם אני אלחץ על namespace overview, אני אראה מה מצב הדיפלוימנט. אתם רואים שהמצב של הדיפלוימנט 0 מ-200, ומה שיקרה עכשיו זה שפודים יתחילו לעלות. הם יתחילו לעלות ויתחילו לעבור ל-running state, אבל כמובן לא כל ה-200. לא כל ה-200 בגלל שבסופו של דבר השרת ייחנק. אם אני אעשה k-top node לקלאסטר, אני רואה מה ה-memory utilization ומה ה-CPU utilization. כרגע עוד כלום, אתם רואים שכרגע רק 5, עכשיו הפודים מתחילים לעלות, 9, 13, 18, הפודים מתחילים בעצם לעבור ל-running state, עד שהוא יחנוק את השרת. אם אני אמשיך עם הטופ נוד, אתם תראו שה-CPU יעלה, 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 עד שהוא יגיע ל-100% ופשוט יחנוק הכל. ברגע שהוא יחנוק את הפרפורמנס של אותו שרת, ואגב, אם אני חוזר ל-workloads, אתם רואים שהוא מתחיל להיות ירוק, אני רק מקווה שבסוף הוא לא ירים לי 200 פודים בלי בעיה, ופשוט הכל ירוץ, כי אנחנו מנסים לייצר תקלה, אבל בינתיים הוא ממשיך להרים פודים על אותו...
תלוי בלימיט של ה-namespace.
עוד פעם, עוד פעם?
תלוי בלימיט של ה-namespace.
כן, אז כרגע באמת אין לימיט.
יש לימיט.
לא, כרגע אין לימיט, אבל עדיין אני לא צופה שהוא ירים 200 פודים סתם ככה על שרת נוד אחד של דוקר דסטופ, אבל אי אפשר לדעת. מה שכן אפשר לעשות זה בינתיים לראות נגיד מה הפודים בתוך ה-namespace, ואפשר להתחיל לעשות troubleshooting גם בלי שבאמת יהיה כרגע תקלה, NGINX. אז אנחנו רואים מלא פודים, וחלקם אתם רואים ב-pending states. עכשיו, pending state אומר שהפוד כרגע נמצא בלימבו, הוא לא למעלה, הוא מחכה למשהו, ואני לא באמת יודע למה הוא מחכה. אז מה שאני יכול לעשות, אני יכול לעשות describe לאותו פוד. הפעולה של ה-describe בעצם יבקש לשאול מה, למה הוא ב-pending state. אם אני אעשה k-describe, pod, ב-namespace nginx, ואני פשוט אעתיק את אחד ה-pending states, נגיד את זה, אז אני אבין למה הוא. אוקיי, אז אתם רואים שכאן הוא כבר מראה לי שמשהו לא בסדר. Fail scheduling, למה? בגלל ש-node are not available, 0 מתוך 1 node are available. זאת אומרת, אין לו node להריץ את הפוד הזה עליו. הוא כרגע הרים 100 מתוך 200, ואני לא בטוח שהוא יוכל להרים יותר. זאת אומרת, הוא הגיע ללימיט שלו, וכל שאר הפודים זה לא שהם באירו, הם לא ימותו, הם לא ייעלמו, הם יישארו ככה עד שאתה תעשה extend או תעשה scale up לקלאסטר שלך. ברגע שנוד חדש יגיע לקלאסטר, הנודים האלה עם הסקיידולר מקניזם פשוט יעברו לנוד החדש ויעלו עליו. אז זו אחת הגדולות של קוברנטיס. הוא בעצם, הוא לא אומר error וכותל אותך, הוא אומר אני מחכה. וברגע שהמשאבים יעלו, אני ארים את הפודים האלה למשאבים החדשים. עכשיו, מה שיש בתוך הפרויקט הזה של קוברנטיס, שיצא ממש לא מזמן, גם בקלאסטר API, הוא מנגנון אוטוסקייל לנודס. זאת אומרת, אתה יכול להגדיר לקלאסטר שלך אוטוסקייל במצב של, בדיוק מצב כזה, במצב של חנק. אם הקלאסטר מגיע לאיזשהו נקודת חנק, הוא פשוט יקים עוד נוד לאותו קלאסטר, עוד VM machine לאותו קלאסטר, ירחיב את כמות הנודים, ואז ירים את הפודים שהוא לא מצליח להרים. אז הפקודה הראשונה שראינו זה בעצם describe, מה שעשינו describe זה לפוד ספציפי שהיה ב-pending state, ואתם רואים כאן הרבה מאוד פרמטרים על הפוד עצמו, מאיפה הוא מנסה למשוך את האימג', איזה פוד הוא חושף אותו, ועלה ועלה ועלה, ולמה הוא לא למעלה. עוד שתי פקודות שהן רלוונטיות, זה get events. אם אני אעשה k get events ל-namespace nginx, אני אקבל את כל האיבנטים מאותו namespace. האיבנטים גם קשורים לאותו סטטוס של כל ה-workload שרצים באותו namespace. אז אתם רואים כל מיני, נגיד create pod, לא הצליח. זה successful create, וחלק מהם לא הצליח. fail to update endpoint slicer. fail to update nginx 2 endpoint, כל מיני אירועים לגבי ה-namespace עצמו, אני מנסה למצוא fail schedule בשביל ש... הנה, אוקיי, אז אתם רואים פה fail scheduling, והוא אומר לכם אותו דבר, 0 מתוך 1 nodes are available, זאת אומרת, אין לי נודים להרים את הפודים, לא הרמתי עוד פודים, זה גם יפה שהוא הגיע ל-100 בדיוק, עכשיו אני יודע מה הלימיט של השרת, 100.
זה יכול להיות לימיט של פודים ל-namespace, או לימיט של ה-networking?
יכול להיות גם.
זה נשמע מספר עגול מדי בשביל memory או CPU.
נכון. כנראה שזה באמת משהו שהוא by default או by design שמגיע יחד עם הדוקר דסטופ קוברנטיס סרוויס. אז אם אני אעשה עכשיו, כן, בוודאות זה לא ה-CPU, יכול להיות שזה הממורי אגב, שהגיע ללימיט. אבל אם אני עושה K-Top Node, אתם רואים בעצם שהקלאסטר עצמו רץ כרגע עם ממורי גבוה, אבל עם CPU נמוך. בואו נשנה את ה-NGINX Deployment חזרה לשני פודים, רק בשביל להחזיר את הסטטוס של ה-Deployment ליציב, ואז אנחנו יכולים גם לבדוק כמה ה-consumption של פוד ספציפי. בשביל לשנות את ה-deployment עכשיו, במקום לשנות את ה-YAML file שרץ מאחור, אני פשוט עושה את זה מה-Octant, נכנס לתוך ה-deployment, ל-YAML file, ופה במקום 200 replicas, אני פשוט אשים שניים.
אגב, בינתיים, בינתיים שאתה משנה את ה-deployment, זה טוב שיש לימיטים, צריך שיהיה לימיטים, יש מונח שנקרא Fat Finger, שבטעות באת לחוץ על אפס, אבל בגלל שהאצבע שלך גדולה, לחצת על עוד כמה אפסים או עוד ספרות ליד תוך כדי. היה אירוע של חברה לא קטנה בישראל, עם שרתים בכל העולם, שמישהו בטעות פרס הרבה יותר מדי קונטיינרים, באיזה דיפלוימנט מסוים, זה הביא אותם למצב שהם קפצו לדיאר, והיו צריכים לרסט 2,000 שרתים פיזיים. בגלל שלא היה לימיטים. מאז הם עשו המון המון עבודות והתאמות, אבל סיפור, דוגמה נהדרת ללמה כן צריך לימיטים, זה גם למה יש לנו לימיטים בכל שירותי הענן למיניהם, כדי שבטעות, אם אני רוצה להרים 100,000 שרתים, אני לא אמור להרים, זה אמור להדליק נורה אדומה, כנראה יש טעות בהגדרה.
לגמרי, אני גם יוסיף לזה שיש גם את אפקט ה-noisy neighbor, זאת אומרת, אם יש לך איזשהו רכיב שמשתולל, הוא ישפיע על רכיבים אחרים באותו שרת, זה גם חלק מהסיבה שההמלצה היא באמת לשים לימיטים וקווטה פוליסיס בעצם על כל אחד מהשרתים. אז עכשיו אם אנחנו מסתכלים מצד ימין, אנחנו רואים שזה ב-healthy state, יש שני פודים, ועכשיו שאני עושה k-get pod in the namespace nginx, אני אראה את הפודים שלי רצים, אם אני עושה k-top pod in the namespace nginx, אני אראה כמה ה-consumption rate שלהם, 0% CPU, ושש מגס של ממורי. עכשיו, ברגע שקצת הורדתי את הנויז, אז אנחנו יכולים עכשיו קצת להתעסק עם פוד ספציפי, אם אני רוצה לראות לוגים של פוד ספציפי, אני יכול גם להשתמש בפקודה שנקראת קוב קונטרול לוגס. קוב קונטרול לוגס בעצם ייתן לי להיכנס לפוד ולהבין את כל הפרינט אאוט של הלוגים של אותה אפליקציה. זה מאוד חשוב בטראבל שוטינג וברוט קוז אנליסיס של כמעט כל אובייקט בקוברנטיס. אז אנחנו בעצם עושים K-Logs ב-Namespace Nginx, ואני פשוט אבחר את אחד מהפודים, נגיד את הראשון, 65, ו-Enter. אז הוא עושה לי את הפרינט-אוט של אותו לוג, אתם רואים שאין פה יותר מדי, הוא בסך הכל אומר, getting checksum, enable listen on IP version 6, launching Docker encryption, ו-configuration complete. אז זה הלוג של אותו Nginx, שהוא באמת Nginx פשוט, אבל זה עוד פקודה שהיא מאוד מאוד יוספול. אגב, ברגע שהתקנתי את המטריקס סרבר על גבי הקוברנטיס, אני אראה את אותם מטריקות גם בדשבורד. זאת אומרת, ראיתם את זה בקומנד ליין כשאני עושה קוב קונטרול טופ, אבל אם אני אלך לאוקטנט ואני אעבור לאפליקיישן ויו, אני אראה את זה עכשיו גם באפליקיישן ויו. הוא ייחשף לי באופן אוטומטי בתוך האוקטנט, וככה גם בדשבורד אחרים. בפרקים הבאים אנחנו ניכנס קצת יותר למוצרים של ניטור, ואיך אנחנו בעצם עושים אקספורט לאותם לוגים ולאותם מטריקות, למוצרים צד שלישי, חיצוניים, שבעצם יכולים לעשות אגרגציה ולתת לנו דשבורדס וכל מיני סלייסינג ואנליטיקס על אותו מידע.
מעולה. האמת שהיה מאוד מעניין, וכמו תמיד אנחנו אוהבים גם לראות את הדברים ולא גם לגעת בהם בצורה כזו או אחרת. תודה רבה אבי, תודה רבה אורן. ועד הפרק הבא.
ביי ביי.